ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. והוא חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. איך זה נכנס כאן לפרשה? הרי ההמשך הוא כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. אבל זה התורה מלמדת אותנו כאן, שהאדם כשהוא חי הוא לא מתמי, כשהוא מת מתמי. למה? כי נשאר הגוף בלי הנשמה. הנשמה היא טובה, אבל הגוף הוא אבי אבות הטומאה. כשהגוף נשאר בלי הנשמה אז הוא מתמי. סימן שאדם, שבשביל לקבל תורה אדם צריך לוותר על הגוף, להיות כולו נשמה ולקבל. כמובן שאין הכוונה לוותר על הגוף לגמרי, אסור להתאבד חס ושלום, צריך לשמור על בריאות הגוף, אבל שלא הגוף יהיה המרכיב העיקרי במחשבה שלו, התאוות הגופניות, ועד כמה שאפשר שמחשבותיו יהיו בתורה ולא בדברים גופניים. נשמה מצד עצמה תורה, וככה אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקי נשמה שנשאת בי תורה או תורה היא, יש מחלוקות בגרסאות, אבל מצד הדבקות בגוף זה לא טוב. כמה שהיא משוחררת, הגוף רק מסייע לה להתקיים, אבל לא מדריך אותה מה לחשוב ומה לרצות. אז בסדר, אז אפשר לקבל את התורה. ואחרת התורה לא מתקיימת. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. המשך הפרשה, יש אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי וארן לה. חז"ל כעדו דרשו את השירה הזאת גם על התורה, גם כפשוטו על הבאר, אבל גם על התורה. חשבתי שרש"י אומר טעם אחר, אבל בכל זאת אולי מתאמת אותם זה, למה כאן לא נזכר משה בשירה הזאת? אז יש ישראל, לא כתוב משה ובני ישראל. שבאמת יש בגמרא שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא אמר למשה לומר שירה, הוא לוי, הוא צריך לומר שירה. לא כתוב בגמרא איזה שירה אמר משה במתן תורה, וחשבתי שאולי השירה הזאת אמר משה במתן תורה, אלא שאין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. משה רבינו בשעת מתן תורה כבר השיג את הערך של התורה, ישראל בסוף 40 שנה מתחילים להשיג את הערך של התורה. אבל זו אותה שירה שעלי וארן לה, בערך עברו אתרים. היא השירה על מתן תורה של משה רבינו. שוב מה אומרת השירה? וממדבר מתנה, שאדם צריך להיות הפקר כמו מדבר, לא לחשוב על עצמו, על ערך עצמו, אלא רק על רצון השם, אז התורה ניתנת לו מתנה, והתורה מרימה אותו. מן המתנה נחלי אלה, מנחלי אל במות, התורה מרימה אותו. אם הוא יודע לוותר על ערכים עצמיים אלא רק לחשוב על תורה, אז התורה מרימה אותו. לא להקפיד על כבוד. מריב רבי זכרונו לברכה אמר שבן אדם צריך לדעת שכבוד זה עין ואפס, אלא מה? כבוד זה הרבה מאוד. כבוד, כשנתת לשני כבוד, צריך לחשוב כל הכבוד שרק אפשר לתת לשני כבוד. אבל לעצמו, לדעת שכבוד זה עין ואפס, זה לא שווה כלום. זה רק לתת לשני, להחשיב את השני. השני מגיע לו כל הכבוד. למה? הוא צלם אלוקים, וכל שכן אם הוא בן ישיבה, בן תורה, בן ישיבה, ודאי ודאי מגיע לו הרבה כבוד בלי סוף. אבל לא להפוך את היוצרות, לחשוב קודם כל על הכבוד של עצמי. לי מגיע כבוד, כי אני צלם אלוקים, אני... לעצמי אני צריך לדעת שאני אפר ואפר, עין ואפס. כבוד של השני, זה צריך להדריך אותי, זה צריך להיות מטרה, אבל לא כבוד של עצמי. לפעמים בן אדם חושב שיהיה לו יותר כבוד אם אחרים יהיה להם פחות כבוד, שיחשיבו אותו יותר. זה טעות, כמה שיהיה לאחרים יותר כבוד, יהיה לך יותר כבוד. כדאי להיות אחד מתוך קבוצה של שרים ולא להיות אחד מתוך קבוצה של קבצנים. אם אתה מבין שהחברים שלך הם שרים ונכבדי ארץ, אז גם אתה מכובד. אם אתה מסתכל על שני כעין ואפס, אז גם אתה עין ואפס. הכבוד של השני זה לא פוגם בכבוד שלי, להפך, אתה מוסיף לי כבוד, כמה שאני מכבד את האחרים. אומרים שתלמידי חכמים אין אור של קיינום שולט, כי הם בעצמם אש, אז הקיינום לא יכול לשלוט בהם. כמה שאתם יכול להזדהות עם התורה, שהתורה היא חלק מעצמיותו, אז באמת הוא אש, אין אור של קיינום יכול לשלוט בו. עד כמה שהוא לא מזדהה, עד כמה שהתורה היא דבר חיצוני בשבילו, גיינום חסו שם יכול לשלוט בו. כדאי להזדהות עם התורה, לחשוב תורה, לשאוף תורה, לחיות חיים של תורה, חיים שלמען התורה, למען להרבות תורה בישראל. תלמידי חכמים אין אור של גיינום שולט. הכוונה, אפילו אם אתה חכם איכשהו מגיע לו, ודאי שבדרך כלל החכם לא מגיע לו גיהנום, מגיע לו עולם הבא, אבל אפילו אם חס ושלום יש איזו סיבה שהיה צריך גיהנום לשלוט פה, גם כן הוא של גיהנום לא יכול לשלוט פה. אם הוא כולו אש, כולו שאיפת קודש של תורה ויראת שמיים, הוא של גיהנום לא יכול לשלוט פה. יש לנו בפרשה, עוד פרשה שלישית, שגם אותה חז"ל מוציאים מפשוטה ומפרשים על הדברים. על כן יאמרו המושלים באו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. הרי פשט הפרשה מדברת על זה שהמושלים בלעם ובאור אמרו משלים שסיחון ינצח את מואב, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. אבל חז"ל תעשו, על כן יאמרו המושלים באור חשבון, על כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם, באור חשבון, באו ונחשוב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. קשה מאוד. זה מסביר את המילים, יאמרו המושלים באור חשבון. אבל מה זה על כן? על מה? איך זה מתקשר? הפרשה היום בפרט על מלחמת סיחון במלך מואב, ופתאום אנחנו אומרים על כן יאמרו המושלים באור חשבון. על מה יאמרו המושלים באור חשבון? ואני חושב שזה מתקשר טוב מאוד. בשעת מעשה, כשסיחון נלחם במלך מואב הראשון וניצח וכבש את חשבון ואת שאר הדברים, מה אמרו כל, לא יודע אם היו אז עיתונים, אבל כל שופרות התעמולה שהיו, מה אמרו? סיחון מלך חכם, או בלעם ובאור הצליחו, או סיחון הצליח, איזה הישגים עצומים, לכבוש את חשבון וזה, זה. מה אנחנו יודעים? שכל ההצלחה של סיחון הייתה זמנית בלבד, כדי שישראל יוכלו לכבוש את זה, מה שגמר אומר, שהמון מואב תיארו בסיחון, שהיה אסור לישראל לכבוש את ארץ מואב, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח את סיחון לכבוש חלק מארץ מואב, ואז יוכלו ישראל לכבוש את זה, כי הם לא כובשים ממואב, הם כובשים מסיחון. כל המערכה הייתה טובת ישראל. על כן, כשאתה רואה את זה, תבין שזה חשבונו של המפסד מצווה כדי צריכה לא להסתכל על התועלת המיידית, לא להסתכל על סופו של דבר, מי בסוף מרוויח, מי בסוף מפסיד. אז בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה, כי ממש התקיים שם בסיחון, מה שהמשורר אומר, לפרוח חשבים כמו עשב והציצו כל פועל אבן, נשם אדם עדי עד, כל התקומה של הרשע, כל מה שהוא מציץ, זה רק נשם אדם עדי עד, כדי שישראל, הצדיק כתמר יפרח, ישראל יקבלו את ארצו, לא מפני שיש ערך עצמי לסיחון ולממלכה שלו. אלא כל הכוונה בשביל שישראל יקבלו את ארץ מואב, את מה שסיחון כבש ממואב. אז על כן יאמרו המושלים באו חשבון, לעשות חשבונו של עולם, לא להתפעל ממה שנראה כרגע מצוין וטוב, אלא לעשות חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסידה. בהמשך שם כתוב בנשים עד נופח אשר עד מי דבר, אז הגמרא דורשת עד שתבוא אש שאינה צריכה ניפוח. חשבתי איפה כתוב כאן בפסוק אש, בנשים עד נופח אשר עד מי דבר, איפה כתוב בפסוק אש? אולי מישהו יכול להגיד לי, מי שראה בספר תורה או בחומש את הפסוק הזה יכול להגיד איפה כתוב כאן אש. כתוב אשר, אבל יש נקודה על הרש של אשר, אז אם יש נקודה אז דורשים רק את האש בלי הרש. אז אשר נשאר אש, עד שתבוא אש שאינו צריך ניפוח, האש של הגיהנום, זה הסוף של מי שלא לא מושל ביתו, מי שהולך אחרי יצרו ולא מושל ביצרו, אז הסוף שלו שיש תאכל אותו. אבל מי שעושה חשבון הוא עושה את החשבון הנכון, מי שמבין שכדאי לעסוק בתורה ולא לעסוק בענייני העולם הזה, שהתורה היא העיקר, שבה צריך איכשהו לעסוק בעולם הזה כי צריך לחיות, אבל המחשבה העיקרית צריכה להיות בתורה. לא שאפשר לחיות בלי עולם הזה, אי אפשר לחיות בלי עולם הזה, אבל לא זה המטרה. המטרה היא התורה, כמה שאני יכול יותר תורה לקיים זה טוב, כמה שאני יכול יותר מצוות לעשות זה טוב, לא כמה שאני יכול יותר לאכול מהעולם הזה. אפילו אם אני אוכל כשר, אבל סוף סוף זה רק תאוות עולם הזה. לקחת את עולם הבא, לחשוב לקראת עולם הבא, להיות מהמושלים ביצרם, שעושים חשבונו שלהם. הרמב"ם אומר שמי שמתנסה ללמוד תורה, אז כמו שהקדוש ברוך הוא דאג לשבט הלוי ונתן לו בישראל מעשר, אמר אני חלקך ונחמתך בתוך בני ישראל, ככה שם דואג למי שמתנסה ללמוד תורה, הוא בבחינת שבט הלוי, שהוא דבוק בהשם אלוקי ישראל, השם הוא נחלתו, לא צריך נחלה של עולם הזה. אמנם אני לא אומר, נוותר על נחלה בארץ ישראל, להיות כמו שבט לוי, לוותר על נחלה בארץ ישראל, זה לא, נחלה בארץ ישראל היא בעצמה חתיכת העולם הבא, כמו שדיברנו בהזדמנויות אחרות. ודאי שארץ ישראל היא בחינת העולם הבא. אבל שהמטרה של ארץ ישראל בשביל לעבוד את השם, בשביל ללמוד תורה, לא למטרות אחרות. המשורר אומר, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמעו חוקיו ותורותיו ינצור. שכל המטרה של ארץ ישראל שניתנה לנו זה בשביל ללמוד תורה וקיים את המצוות, המצוות הכלולות בארץ וכמה מצוות שאינן כלולות בארץ. כמו שרש"י מסביר בקיצור והרמב"ן מסביר באריכות, שכל הקיום האמיתי של תורה ומצוות הוא רק בארץ ישראל. שכל מצוות שמקיימים בחוץ לארץ הם רק מבחינת הציבי לך ציונים, שנזכור איך לעשות אותם. אבל עיקר הקיום של התורה ומצוות זה בארץ ישראל בלבד. וזו מטרתה של ארץ ישראל, שכאן נוכל לעבוד את השם. כאן העבודה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. זה ענן צדי שהיה צריך שיהיו מצוות בחוץ לארץ כדי לזכור בשביל הציב לך ציונים, שאותם המצוות שנהגנו גם בחוץ לארץ כמו שמירת שבת וסדר של פסח וכן הלאה, אז בקיאים בהם, יודעים, כל יהודי ראה בבית אביו איך שומרים שבת. אני מדבר על יהודים שגדלו בבתים דתיים, אני לא מדבר על אלה שלא לא זכו לזה. אבל מי שזכה לגדול בבית דתי ראה איך שומרים שבת, ראה איך אבא עושה סדר בליל הפסח. אז אנחנו בקיאים פחות או יותר במצוות האלה. כמובן יש מקום להיות יותר חכם ויותר תמיד חכם, אבל איכשהו אנחנו בקיאים במצוות. אבל המצוות שלא היו בגולה, כמו תרומות ומעשרות, אורלה, הבקיאות בהן הרבה יותר חלשה. עכשיו צריך ללמוד לקראת שנת השביעית, לומדים הלכות שביעית, מפני שאנחנו כל כך לא היינו בקיאים בזה. 2000 שנה לא עסקנו כל כך בדברים האלה. אז הרבה יותר קשה לנו לשמור שביעית ולשמור מעשרות והכל. ברוך השם, יש גדולי עולם שפסקו לנו גם הלכות שביעית, החזון איש והרב, ועוד גדולי עולם שפסקו לנו גם הלכות שביעית, אבל ממש הלכות שביעית ומעשרות היו כספר החתום שבאנו ארצה. עד כדי כך שרבנו חיים כהן מהראשונים עשה לו משהו לא כדאי ללכת לארץ ישראל, מפני שלא יודעים לקיים מצוות הכתויות בארץ. ברוך השם שקמו לנו גדולים ולימדו אותנו מצוות התלויות בארץ. אבל גולי היה, גולי הציבי לך ציונים, אז גם הלכות שבת והלכות פסח ושאר הלכות גם כן לא היינו יודעים. אז ברוך השם שהייתה לנו תורה בגלות, אבל ברוך השם שאנחנו היום יכולים לקיים את התורה בארץ ישראל, את התורה עם המצוות התלויות בארץ. ויש לנו ברוך השם גדולי עולם שפסקו לנו איך לקיים את המצוות התלויות בארץ. אנחנו יכולים להתמצא לעבודת השם בארץ ישראל, שזו התכלית האמיתית שבשבילה נבראנו, בשבילה השם ברא אותנו ונתן לנו את ארץ ישראל, כדי שנעסוק בתורה ומצוות כאן בארץ ישראל, ונעשה את החשבון של הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, שכדאי לנו לעסוק בתורה, כדאי לנו לעסוק במצוות, הם חיינו ואורך ימינו, ולשבת על האדמה שהשם אלוקיך נותן לך לרשתה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.